אז בואי נתחיל מאיזה תרגיל דמיון קצר.
אוקיי, אני זורמת.
תדמייני איזה ספר אב קרס, עמוס באותיות עבריות עתיקות, כן? ספר שמיליון יהודים ברחבי העולם מתייחסים אליו בחרדת קודש מוחלטת, לומדים בו לאור נרות באמצע הלילה.
ספר קדוש קלאסי.
בדיוק. עכשיו, תדמייני שיש פלג שלם, רציני, מלומד לא פחות, שקורא לקחת את אותו ספר בדיוק, ואפילו אם כתוב בו שם השם המפורש, פשוט לקחת אותו ולעלות אותו באש.
וואו, לשרוף ספר קודש.
לשרוף אותו לגמרי. ולא סתם באש, אלא לעשות את זה כאילו אפילו בעיצומה של שבת. שזה, את מבינה, זה איסור חמור בפני עצמו.
כן, לשרוף משהו בשבת זה כאילו הטבו הכי גדול. זה להפר שבת במודע.
ממש ככה. קשה בכלל לתפוס את רמת האיבה שדרושה כדי לנסח קריאה כזו, אבל זה בדיוק סוג השבר התיאולוגי שאנחנו צוללים אליו היום.
שזה שבר עצום.
לגמרי. המשימה שלנו בצלילת העומק הנוכחית היא לנתח מאמר טרי, ארוך וחריף בצורה שקשה לתאר, מאמר שפורסם ב-28 ביוני 2026, באתר שנקרא משפטיו לנגדי.
כן, קראתי אותו, והוא פשוט, הוא מטלטל.
המאמר הזה, שהוא פרייתו של חן שאולוב, בעצם פותח חזית ישירה ואפילו אלימה מילולית נגד כל עולם הקבלה והמיסטיקה היהודית.
מלחמה של ממש.
כן, והוא מוציף אל פני השטח את אחת המחלוקות העתיקות והסוערות ביותר במחשבה היהודית, שזה ההתנגשות החזיתית בין התפיסה הרציונלית, שמיוחסת כמובן לרמב״ם, לבין התפיסה המיסטית של תורת הסוד.
אבל תראה, שנייה לפני שאנחנו צוללים לתוך המנגנונים הפילוסופיים של המחלוקת הזו, אנחנו חייבים להציב כאן מסגרת ברורה על הדיון, למי שמאזין לנו.
100%, זה סופר חשוב.
הטקסט שמונח לפנינו, המאמר הזה של שאולוב, הוא טקסט פולמוסי, הוא טעון פוליטית, הוא טעון דתית, והוא כאילו לא חוסך בשום אמצעי רטורי.
כן, השפה שם קשה מאוד.
מאוד. המחבר משתמש בביטויים באמת קשים, כללות ממש, כמו כלבים, חזירים, מינים, נוכלים, כלפי היריבים האידיאולוגיים שלו.
אז כדאי שנבהיר את המקום שלנו בסיפור הזה.
בדיוק. התפקיד שלנו כאן הוא ממש לא לשפוט. אנחנו לא תופסים צד, ובטח ובטח שאנחנו לא מסכימים או מזדהים עם השפה או עם האמירות הקשות האלה.
חד משמעית. אנחנו פה נטו כמשקיפים אובייקטיביים.
נכון. אנחנו ניגשים לחומר הזה אך ורק כחוקרים של רעיונות. המטרה היא להבין את הטיעונים הפילוסופיים, התיאולוגיים שמסתתרים בתוך הטקסט עצמו.
כן, להבין מה גורם לאדם במאה ה-21 לכתוב טקסט שמרגיש כאילו הוא נלקח ממלחמות הדת של ימי הביניים. אז אוקיי, בואי נפרק את זה. איך סרטון יוטיוב אחד מציד דיון כל כך סוער על מהות האלוהות?
אז כדי להבין את נקודת הרתיחה הזו, צריך קודם כל להבין מה הדליק את הגפרור. המאמר של שאולוב לא נכתב שתם ככה בחלל הריק.
הוא היה תגובה.
נכון, תגובה ישירה לסרטון יוטיוב, סרטון שעלה רק כמה ימים לפני כן, ב-24 ביוני 2026.
של אדם בשם דניאל אסור.
בדיוק. ועל פי התיאור במאמר, הסיפור האישי של אסור הוא בעצם מפתח להבנת כל הביקורת כאן.
מה הרקע שלו בעצם?
אז מדובר באדם שבעברו היה נוצרי. כלומר, הוא אדם שהאמין בדוגמה של השילוש הקדוש. וכיום הוא מציג את עצמו כרב או מרצה בתוך העולם היהודי.
אוקיי, זה נשמע כמו סיפור חזרה בתשובה מעניין, אז מה הבעיה של המחבר איתו?
הבעיה מתחילה כשהמחבר רואה שהסור משתמש בפלטפורמות שלו כדי לקדם בצורה מאוד אינטנסיבית את ספר הזוהר ואת כתבי המקובלים הגדולים, כמו הארי ורבי חיים ויטל.
במיוחד הספר של ויטל מוזכר שם, עץ חיים.
כן, ספר מרכזי מאוד בקבלה, ששאלוב מקפיד לחנות לאורך כל המאמר בכינוי הלג עץ מוות.
עץ מוות, וואו. אז בעצם ההתמקדות בעבר הנוצרי של הסורי לא סתם ירידה לפסים אישיים.
ממש לא. זאת הליבה של הטיעון התיאולוגי ששאלוב מנסה לבנות. כאילו, הטענה המרכזית שלו היא שהסור ברמה הפילוסופית העמוקה ומעולם לא באמת נטש את התפיסה הנוצרית של אלוהות מרובת פנים.
את יכולה להסביר את זה קצת יותר?
תראה. לפי שאלוב, אדם שהאמין שהאל מורכב משלוש ישויות נפרדות אך מאוחדות, האב, הבן ורוח הקודש, פשוט מצא לעצמו נחמה במערכת הקבלית.
כי גם שם יש ריבוי.
בדיוק. במקום שלושה חלקי אלוהות, אסור אימץ את 10 הספירות של הקבלה. המאמר טוען שהקבלה של חיים ויטל והארי היא במהותה תפיסה פרו-נוצרית.
שזה, תשמעי, זה להאשים מקובלים יהודים בנצרות. זה חתיכת טיעון.
כן, כי היא לוקחת את המושג של אל אחד פשוט ובלתי מורכב לחלוטין, ופשוט מרסקת אותו לתוך מערכת מסועפת של ישויות, אורות, ומה שהמקובלים מכנים פרצופים.
אני מנסה לזקק את הלוגיקה של המחבר פה, ויש פה איזו הקבלה שאפשר להשתמש בה כדי להבין את זה יותר טוב.
אוקיי, תן לי.
הוא בעצם אומר שזה כמו אדם שמצהיר בחגיגיות שהוא הפך לטבעוני, כי הוא הפסיק לאכול בשר בקר, כן? אבל בפועל הוא פשוט עבר לאכול עוף כל יום.
אנלוגיה מעולה. ממש ככה.
כאילו מבחינת שולוב, להחליף את השילוש הנוצרי בעשר ספירות קבליות, זה אולי שינוי במינוחים, אבל זה לא שינוי במהות.
זה עדיין להישאר עמוק בתוך מה שהוא מגדיר כריבוי של האל.
אז השאלה היא איך הוא מוכיח את זה מתוך הסרטון עצמו של הסור.
אז שאולוב באמת מנתח את הפתיח של הסרטון. הוא רוצה להראות את מנגנון הריבוי הזה בפעולה. הוא פותח בציטוט מספר משלי, טובת הוכחת מגולה מאהבה מסותרת.
נשמע כמו פסוק תמים על יחסי אנוש, לא?
לכאורה כן, מסר על מוסר. אבל הסור, לפי המאמר, לא עוצר בפשט, הוא מביא פרשנות קבלית מתוך הכתבים של חיים ויטל, שמסבירה את הפסוק הזה דרך דינמיקה של כוחות אלוהים.
איזה כוחות?
הוא מדבר שם על גבורות גלויות לעומת חסדים נסתרים. עכשיו, בקבלה, גבורה וחסד הן לא סתם תכונות של האל, כאילו הוא לא פשוט גיבור או חסדן, אלו ספירות.
שזה אומר בעצם מוקדי כוח.
כן, מוקדי כוח, או מעין צינורות שדרכם האל פועל. ומבחינת המחבר, עצם ההסתמכות על הפרשנות הזו של ויטל היא חציית קו אדום.
למה?
בגלל החלוקה.
כן, כי היא מתייחסת לאלוהים כאל מערכת של כוחות שונים שפועלים אחד מול השני.
חסד מול גבורה, וזה מבחינתו, זה מתן לגיטימציה לעבודה זרה תחת מסווה של סוד תורני.
משתמשים בה ביום יום בלי לחשוב פעמיים, הופך פה לשדה מוקשים.
נכון.
כאילו למה שהקבלה שנתפסת בעיני המונים כשיא הקדושה והסוד, תיחשב פתאום לכפירה מוחלטת? ויש במאמר אנלוגיה מאוד ספציפית ומוכרת של הרמב״ם, אנלוגיית התפוז.
או! זה הסבר מאורי אליך, הרמב״ם תפס אחדות.
נכון. אז הוא אומר ככה, כשאנחנו הולכים לסופר וקונים תפוז, אנחנו תופסים אותו כפרי אחד, נכון?
נכון, תפוז אחד שלם.
אבל אם מקלפים אותו, רואים שהוא בעצם מורכב מהרבה פלחים שונים שחוברו יחד, ומה שהמחבר אומר פה, בהתבסס על הרמב״ם, זה שלחשוב על אלוהים כמו על תפוז, זו כפירה. אלוהים הוא לא שלם שמרכיב חלקים.
בדיוק, ההחדרה של הרמב״ם לאחדות תהיה... היא טוטלית, במאמר מובהר שהאחדות האלוהית היא לא מה שנקרא אחדות המין ולא אחדות הסוג.
שזה אומר בשפה פשוטה?
שאלוהים הוא לא משפחה שמורכבת מפרטים שונים, והוא לא חפץ שמורכב מחומרים ותכונות. הרמב״ם דוגל בגישה שנקראת תיאולוגיה שלילית.
כן, שזה קונספט מרתיק בפני עצמו.
לגמרי. הגישה אומרת שהדרך היחידה לדבר על אלוהים, לתאר אותו, היא רק להגיד מה הוא לא.
כי אין לנו מילים חיוביות לתאר אותו.
נכון, הוא לא מורכב, הוא לא משתנה, אין לו גוף, אין לו חלקים. כשאנחנו קוראים לאלוהים, נגיד, רחום או גיבור, אנחנו מתארים רק את התוצאה של הפעולה שלו בעולם.
כלומר, זה איך שאנחנו חווים את זה, לא משהו בפנים, בתוכו.
יפה, לא תכונה פנימית שיש בתוכו. עכשיו, לעומת הגישה הזו, המאמר מביא ציטוטים מתוך הספר ההוא, עץ חיים של ויטל, שמתארים מציאות שונה בתכלית.
שם זה הרבה יותר ויזואלי ומורכב.
כן, הקבלה הלוריאנית מתארת מושגים כמו אדם קדמון או אורות דקים, יש שם ספירות שמתחברות ונפרדות. עכשיו, המערכת הזו נועדה במקור להסביר חידה פילוסופית קשה.
איך אל אין סופי בורא עולם סופי?
בדיוק, איך הוא יכול לעשות את זה? מבלי לשרוף את העולם הסופי בתוך האינסוף שלו. אז הם מסבירים את זה דרך מערכת של צמצומים ומסננים.
אבל?
אבל התוצאה היא ציור של מערכת.
כן, התוצאה היא תיאור מפורט מאוד של מבנה אלוהי מורכב עם חלקים.
אבל רגע, תראי, הרי גם המקובלים הם לא טיפשים והם מודעים לסכנה הזאת של הגשמת האל. נכון? כשאני מסתכל על הציטוטים מחיים ויטל שמובאים במאמר עצמו, המקובלים כותבים שם בצורה מפורשת שחור אל גבי לבן, אין למעלה גוף ולא כוח גוף.
נכון. הם כותבים את זה כהסתייגות.
הם מסבירים שכל המונחים המפחידים האלה פרצופים, כמו עריך אנפין, שזה פנים ארוכות, או זעיר אנפין, שזה פנים זעירות, או תיאורים של זיווגים, הכל נועד אך ורק כדי, מה שנקרא, לשכך את האוזן.
שזה בעצם להשתמש במטאפורה.
בדיוק. זה רק שפה אנושית שנועדה לעזור למוח המוגבל שלנו לתפוס תהליכים רוחניים גבוהים. אז על מה הכעס של שאולוב פה? כאילו המאמץ שלו לפסול אותם לא קצת מתעלם מזה שהם עצנם מציבים תמרורי הזרה די ברורים? אז זהו, ששולוב כלל לא מתעלם מתמרורי ההזרה האלה. הוא פשוט דורס אותם. מבחינתו להגיד אין למה לגוף, ואז באותה נשימה לכתוב מאות עמודים על פרצופים, אורות, זיווגים וחלקי מערכת שמש שמשפיעים זה על זה.
זה סוג של מסך עשן.
זה בדיוק מסך עשן מילולי. זה כמו לומר למישהו בלי כוונה להעליב, ואז להטיח בו את האלבון הכי קשה שיש.
הבנתי. כלומר, ההסתייגות לא מבטלת את המעשה.
נכון. שולוב טוען שברגע שהתיאולוגיה שלך מכניסה את המושג של שינוי לתוך האלוהות, שם נפלת.
למה שינוי זה כזה בעייתי?
כי ברגע שאתה אומר שהאל יכול להיפגם, נגיד, מעשה רע של אדם פוגם באל, או שהאל מצוי בתהליך של זיווג.
זיווג בהקשר הזה של חיבור כוחות.
כן, חיבור של כוחות זכיריים ונקפיים שנועד להשלים איזשהו חוסר. ברגע שאמרת את זה, כבר נפלת למלכודת ההגשמה. הבעיה של שאולוב היא לא רק השפה הגופנית שבה משתמשים.
אלא העיקרון עצמו.
בדיוק. עצם ההנחה שיש באלוהים פוטנציאל לשינוי או למורכבות. אל מושלם לפי הרמב״ם, לא מצטמצם, לא מתחלק ולא מזדווג.
גם אם תקרא לזה אורות רוחניים דקים.
ממש ככה. התפיסה המערכתית הזו, שמורכבת מחלקים, מבחינת המעבר, היא אמינות. היא הכפירה.
וואו. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הפילוסופיה המופשטת הזו ומורידים אותה לקרקע, מתגלה כאן משהו באמת מרתק. הוויכוח הזה על אורות ופשטות האל הוא לא רק איזה תרגיל אינטלקטואלי בבית המדרש.
לחלוטין לא. יש לו השלכות מעשיות.
זה מעצב לחלוטין את הדרך שבה האדם חווה את עצמו מול הקוסמוס. אם ננסה להמחיש את הצד הקבלי שהמאמר יוצא נגדו, אפשר לחשוב על זה כמו על איזו מרכזיית תקשורת קוסמית עצומה.
או כמו לוח חשמל.
כן, לוח מעגלים חשמליים כזה משוכלל, ולפי התפיסה הזו, כל פעולה קטנה שהאדם עושה בעולם הפיזי נניח, להזיז איזה מתג אחד למטה, פשוט, סוגרת מעגל חשמלי בשמיים ומשפיעה ישירות על זרימת הכוח בתוך המערכת האלוהית.
כן, בהגה המקצועית קוראים לזה תיאורגיה, השפעה של האדם על האלוהות.
וההמחשה הזו של מרכזייה קוסמית נראה לי שהיא סופר מדויקת כדי להבין את מוקד הזעם של המעבר.
היא מאוד מדויקת. המאמר של שאולוב מסרטט פה הבדל פסיכולוגי ותיאולוגי תהומי בכל מה שקשור למטרת המצוות.
למה אנחנו בעצם שומרים מצוות?
נכון. לפי משנת הרמב״ם, ששאולוב כמובן מאמץ באופן אבסולוטי, המצוות נועדו אך ורק כדי לתקן את בני האדם. נקודה.
הן עושות אותנו טובים יותר.
כן. הן הופכות אותנו למוסריים יותר, הן בונות חברה צודקת, מרחיקות אותנו מאמונות תפלות. אבל אלוהים עצמו, הוא בשום פנים ואופן לא צריך את המצוות שלנו.
ברור, כי הוא מושלם.
הוא מושלם והוא מוחלט והוא פשוט לא מושפע משום דבר שעושה האדם השפל בעולם החומרי למטה. לעומת זאת,
בקבלה זה סיפור אחר לגמרי.
סיפור הפוך. המאמר מביא שם דוגמאות מתוך הקבלה כדי להדגים איך התפיסה הזו התהפכה לחלוטין, ואיך האדם הפך בעצם למפעיל של האלוהות.
והדוגמאות שמובאות שם במאמר, כדי להמחיש את ההפעלה הזו, הן לא פחות ממטלטלות. הוא מביא שם שתי דוגמאות הלכתיות ספציפיות שמציגות את המכניקה של התיאורגיה הזו בפעולה.
כן, תן לי את הדוגמה הראשונה.
הראשונה עוסקת באיסור הקבלי להניח תפילים בימי חול המועד. עכשיו, זה לא סתם דיון הלכתי משעמם על לוח השנה.
לא, ממש לא.
לפי המקורות הקבליים המצוטטים במאמר, הסיבה היא שאם תניח תפילים בחול המועד, אתה עלול ממש לפגום באות עליון כלשהו, במערכת האלוהית.
כלומר, אתה פוגע במערכת.
כן, רצועות אור שחורות שאתה שם על הזרוע שלך פה למטה, יכולות לשבש את התוכנה הקוסמית למעלה.
שזה כבר קונספט שמטריף את המחבר.
חכי, הדוגמה השנייה שהמחבר תוקף בחריפות רבה אפילו יותר, היא הוראה שמיוחסת לארי. מדובר על אדם ששם אפר על הראש כחלק מתהליך של אבלות.
אוקיי, שזה נשמע כמו מנהג אבלות רגיל.
נכון, אבל לפי הקבלה שתוארה שם במאמר, פעולת האבלות של האדם פה למטה יוצרת חסרון, והחסרון הזה יוצר מעין תאווה וחימום, והחימום הזה עולה למעלה,
וגורם לזיווג בין פרצופים עליונים בשמיים שנקראים זעיר אנפין ונוקבה.
שמה צריך באמת להבין למה הדוגמה הזו של האפר על הראש כל כך מקפיצה את המחבר. בוא ננתח שנייה את המנגנון הזה שעכשיו תיארת.
יאללה.
הקבלה בעצם טוענת שהאלוהות זקוקה להתעוררות מלמטה כדי לפעול. האדם חווה כאב, שם אפר, וזה משדר למערכת האלוהית תחושת מחסור.
המחסור אצל האדם יוצר מחסור באלוהות.
נכון. והמחסור הזה מעורר את האורות העליונים להתאחד מה שנקרא זיווג, ולהוריד שפע בחזרה למטה לעולם. מבחינת שאלולוב, זוהי המהות המזוקקת של עבודה זרה.
כי אתה מפעיל את האל דרך חומר.
וכי אתה הופך אותו לחסר. האם ייתכן שאל אין סופי? יזדקק לקמצוץ אפר על ראשו של אדם כדי להשלים את עצמו ולהגיע לזיווג?
שזה אבסורד מבחינתו.
הרי ברגע שאמרת שהאל צריך משהו מהאדם, יצרת אל חסר, ואל חסר הוא פשוט לא אלוהים, לפי הרמב״ם.
וואו, זה מדהים להסתכל על ההבדל הפסיכולוגי בין שתי הגישות האלה. כאילו, יש פה נקודת מבט עמוקה על טבע האדם. הגישה של הרמב״ם דורשת מהאדם ענווה מוחלטת, אפילו שפלות.
אתה כלום ביחס לאינסוף.
בדיוק.
אתה קטן, אתה לא מזיז לאלוהים, תפקידך הוא רק לשפר את עצמך. הגישה הקבלית לעומת זאת, למרות שהיא נתפסת כדתית מאוד, היא למעשה מעצימה את האדם לרמות כמעט מוגלומניות. לגמרי. אתה מחזיק את השלטר של היקום.
ממש. האדם מחזיק בידיים שלו את המפתחות לאיזון של הקוסמוס כולו. ואפשר לראות למה התפיסה הזו כל כך קוסמת להמונים, ולמה שאולוב כל כך מבועת ממנה. היא פשוט מעבירה את הכוח מהשמיים אל האדם.
והעצמה הזו היא בדיוק מה ששאולוב מזהה כסכנה. אבל תראה, כאן עולה בעיה קריטית אפילו יותר.
מה יכול להיות יותר קריטי מזה?
תחשוב על זה מה קורה כששני הצדדים האלה, עם תפיסות פסיכולוגיות ותיאולוגיות כל כך הפוכות, פותחים את אותו ספר תורה ונאלצים לקרוא את אותם פסוקים.
ואז יש התנגשות של פרשנויות.
הפערים האלה הרי חייבים להתפוצץ בתוך הטקסט עצמו. המילים בתנ"ך לא משתנות, אבל איך שכל צד מפרש אותן, זה כבר עולם אחר.
וזו בדיוק החזית הבאה שהמאמר פותח. הוויכוח על משמעותן של מילים עתיקות. בואי ניקח את הפסוק הכי מוכר אולי מספר בראשית, זה שמספר על בריאת האדם. בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם.
פסוק קלאסי.
עכשיו, איך תפיסת האלוהות השונה גורמת לשני המחנות לקרוא את המילים זכר ונקבה בצורה כל כך אחרת?
כשהם קוראים את הפסוק הזה, הם לוקחים אותו לכיוון דרמטי מאוד. המאמר מסבר שהם נשענים, בין היתר, על מדרש תלמודי שמתאר את האדם הראשון שנברא כדו פרצופין.
דו פרצופין, שזה בעצם ישות עם שני פנים.
ישות אחת שכוללת פנים זכריים רנקביים מחוברים, גב אל גב, שרק מאוחר יותר הופרדו על ידי האל. עכשיו, מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוהים, המקובלים מסיקים מזה שהחלוקה הזו לזכר ונקבה,
כאילו לפסיבי ואקטיבי, משפיע ומקבל,
בדיוק, קיימת במבנה האלוהי עצמו. השורש של המגדר נמצא למעלה, באלוהות.
שזה, שוב, להשליך מהעולם שלנו למעלה. אז איך הרמב״ם מתמודד עם צלם אלוהים?
המחבר, שנשען על פרשנות רציונליסטית נוקשה, הוא מביא את הרמב״ם ודמות נוספת שמוזכרת שם, רבי יעקב אנטולי, והם קובעים חד משמעית. המילה צלם בתנ״ך לא קשורה בשום צורה למבנה גופני או מגדרי.
צלם זה לא תמונה.
לא. צלם הוא נטו השכל, התודעה והיכולת האינטלקטואלית של האדם. זה מה שמבדיל אותנו מהחיות ומקרב אותנו לאל. ולייחס לאל צדדים זכירים ונקביים, מבחינת הרציונליסטים, זה לא איזה פירוש עמוק, סוד.
זו פשוט כפירה.
אפירה, בהיותו מהות אחת ומופשטת לחלוטין.
וכשהוויכוח מגיע לטונים כאלה של אתה הופך את אלוהים לישות מגדרית ומורכבת, אנחנו מבינים למה המאמר מסתיים במסקנות אופרטיביות כל כך אלימות שדיברנו עליהן בהתחלה.
כן, הקריאה לשרוף את הספרים.
הפולמוס פה באמת חורג הרבה מעבר לדיון טקסטואלי מנומס. המחבר מצטט בסוף המאמר את הגמרא ממסכת שבת, דף קט"ז, יחד עם פסיקה של הרמב״ם.
שעוסקות בדין של ספרי מינים.
בדיוק. ספרי מינים, שזה טקסטים דתיים שנכתבו על ידי יהודים שכופרים בעיקר.
ההלכה שם קובעת שספרים כאלה, שגורמים לאיבה ובלבול בין עם ישראל לאלוהיו, דינם שריפה.
והחלק המחריד פה, למאמין כמובן, הוא הקיצוניות של הדין הזה.
שמותר לשרוף אותם למרות הכל.
יותר מזה, הדין הזה תקף דמו בתוך הספרים האלה כתובות הזכרות של שם השם המפורש, ואפילו אם פורצת שריפה בשבת, שזה כאמור יום שבו אסור להצית אש, אסור להציל את הספרים האלה מהאש, פשוט נותנים להם להישרף.
וואו, כן, המחבר של משפטו לעיני הגדל לא משאיר פה שום מקום לספק. מבחינתו, ספרי הזוהר, עץ חיים של ויטל ושאר ספרי הקבלה שהוא תוקף, כולם נופלים ישירות להגדרה הנכתית של ספרי מינים.
ויש לבאר אותה מהעולם ללא חמלה. זה מה שהוא אומר. זה בעצם ניסיון למחוק היסטוריה שלמה של טקסטים.
מחיקה מוחלטת.
המהלך הזה של קריאה לשריפת ספרים ממחיש לנו עד כמה גבוהים האימורים בוויכוח הזה. המאמר של שאולוב מראה איך מחלוקת, שכאילו נראית במבט ראשון כאיזו התפלפלות מופשטת.
שאלה אם אלוהים הוא אחדות פשוטה או מערכת מתפעלת?
כן, איך המחלוקת הזו מתורגמת בשטח למאבק קיומי ופוליטי על השליטה. זה הוקרב על השאלה מי קובע את גבולות הגזירה של הלגיטימיות הדתית.
מי יהודי כשר ומי כופר?
בדיוק. כשאתה מאשים את הצד השני, את אלו שקוראים בזוהר באדיקות, שהם למעשה נוצרים במסווה, שעובדים מערכת של כוחות, אתה מציר שאתה המגן היחיד על מסורת משה האותנטית.
אז בסופו של דבר, המסע שעברנו בצלילת העומק הנוכחית, דרך המאמר הזה, חושף שסע תיאולוגי עמוק ומדמה מתחת לפני השטח של מה שנראה כלפי חוץ כדת אחת אחידה.
לחלוטין. יהדות היא לא מקשה אחת.
כן, ראינו פה מצד אחד קריאה פילוסופית קרה, רציונלית ונוקשה, שלפיה אלוהים הוא אחדות פשוטה מוחלטת, והאדם הוא פסיק קטן בעולם שרק צריך להתנהג מוסרית.
ומהצד השני?
מהצד השני יש את אותה מערכת מיסטית צבוחה של פרצופים, ספירות וחיבורים עליונים, שממש מעניקה לאדם כוח כמעט קוסמי להשפיע על המערכת האלוהית בעצמו. וראינו איך ויכוח פילוסופי על משמעותן של מילים כמו אורות וזיווגים מסתיים בסוף בדרישה חסרת תקדים לשרוף ספרי קודש.
שזה באמת מוכיח שהוויכוח הזה, השאלות הגדולות ביותר על טבע האלוהות והאדם, הן רחוקות מלהיות סגורות, והן פשוט ממשיכות לעורר רגשות בעוצמות אדירות גם היום.
וזה משאיר אותנו עם מחשבה פילוסופית ששווה להתעכב עליה. מי שמאזין לנו, תחשבו על זה רגע. קראנו כאן ביקורת נוקבת על השימוש במטאפורות כמו פרצופים או גבורות, אבל אם חושבים על זה, המוח האנושי שלנו הרי כבול ומוגבל למילים שנוצרו בתוך מציאות של זמן, חלל וגוף.
אנחנו מוגבלים לשפה שלנו.
לגמרי. אז האם אפשר בכלל לתקשר מחשבה כלשהי על האינסוף המוחלט בלי להשתמש בשאלה או באיזו מטאפורה?
שאלה מעולה.
ומצד שני, כפי שהמאמר הזה זועק בחרדה, מתי בדיוק עובר הגבול? מתי הניסיון שלנו לשכך את האוזן דרך שירה ודימויים פוסק להיות כלי עזר חינוכי? ומוביל את האדם להאמין שהוא באמת יכול ללחוץ על כפתורים בשמיים ולהפעיל את בורא עולם.
איפה נגמרת המטאפורה ומתחילה העבודה זרה?
בדיוק. זו חידה שכל ניסיון לתפוס את המופשט יאלץ להתמודד איתה. משהו לחשוב עליו עד הפעם הבאה.